עוד הוא עדיף שלא?
לא, אני חושב שאין בעיה לשים את חלק. אני הייתי רוצה להיות יותר משוכנע כשהם חדשים משהו.
יש הבדל אם זה עם פתיל אחד או עושים את כולם?
זה בעיה. לא, זה בעיה. לפי, יש מחלוקת, יש שלוש שיטות כמה חוטים צריך בתחילת. יש הרמב"ן, הראב"ד ותוספות. הרמב"ם, הראב"ד ותוספות. הרמב"ם אומר 1:8. הראב"ד אומר 2:8. הרמב"ן והרשב"א ותוספות אומרים 4:8. לכאורה מה אכפת לך? אבל יש עוד הלכה ברמב"ם. הרמב"ם כותב שברגע שאדם עשה חוט של תכלת, הוא מבטל את הלבן. זאת אומרת, כאילו יורד לו מהמניין של הלבנים. לפי הרמב"ם, אם עשית שני חוטי תכלת, זאת ציצית פסולה. כי יש לך שני חוטי תכלת ושישה חוטי לבן. עכשיו, זה פסול. אם היו לך שמונה ונשארו שישה, זה קשר. אבל אם מראש היו לך שישה...
אבל שאדם לא קשר. אם אחד שלם, אין לך, הוא פסול.
מראש. מראש. אם היו לך שמונה חוטים ונקראו לך ארבע בצד אחד,
זה קשר.
זה קשר. אבל אם מראש...
אחד ואחד שזה אותו חוט, זה פסול.
כן, אבל יותר מזה, אפילו אם מראש היה לך אחד חסר, זה פסול. אז לפי, יוצא בעיה. יוצאת בעיה גדולה מאוד.
אבל לפי הרמב"ם זה פסול, כי הרמב"ם אומר, אחד כן לשים.
אחד לשים.
אם אתה שם אחד, זה חלק מארבע.
לא, לפי הרמב"ם, אחד הכוונה לקחת חוט ולצבוע אותו חצי בתכלת.
אחד מתוך השמונה.
כן.
לצבוע אותו
חצי בתכלת. עכשיו, ברגע שאתה צובע את כל החוט ואני אוכל שניים מתוך שמונה, לפי הרמב"ם זה ציצית פסולה. עכשיו, השאלה מהפוסקים. אני סובר שיש הבדל בזה בין ספרדים לאשכנזים, ואני אומר את זה לכולם, שהאשכנזים צריכים לפסוק כמו הראב"ד. הראב"ד אומר שניים, כלומר אחד מתוך ארבע, שניים מתוך שמונה, והספרדים אחד מתוך שמונה. ואם אתה עושה שניים מתוך שמונה, זה ציצית פסולה לספרדים, כי הספרדים בדרך כלל פוסקים כמו הרמב"ם בנושא כזה שאין בו שולחן ערוך.
זה לא שכיח, כי כשקונים פנים קונים את כל האיכות ולא רק קונים חצי חוט.
לא, זה תלוי, הרבה יש כאלה שעושים רמב"ם, כי יש רמב"מיסטים כבר
שמצליחים והם צובעים בעצמם.
לא, אתה מזמין, יצבעו לך מה שאתה רוצה.
מה, יצבעו לך חצי?
כן, יש כאלה. אני אם הייתי הולך עם תכלת, הייתי הולך עם חוט אחד מתוך שמונה, אם הייתי הולך, ולא שניים. שניים מתוך שמונה, ספרדים זה פסול, אני לא, אי אפשר לברך על זה. ויש כאלה שהולכים ארבע מתוך שמונה, ראית דבר כזה פעם? יש כאלה מעטים, אבל בדרך כלל, כיוון שאני חייב לומר ככה, כיוון שרבני אשכנזים הם אלה שהולכים עם העניין של התחלת, לא כל כך מצאנו רב ספרדי חשוב שאומר לך תתחלת, כי הספרדים שלהם תהיה לך לפי הקבלה, והרי אמר שהתחלת תתגלה רק לעתיד לבוא. אז רבני אשכנזים פוסקים כמו הראב"ד, שצריך אחד מארבע, שתיים משמונה. אז זה אני חושב בעיה לספרדים.
אני חושב שיש זה פסק חדש, אבל מזור זה משהו כזה, שהם מתחילים עכשיו כן לשים
את התחלת. מתחילים את התחלת, יכול להיות. יכול להיות. אני קצת ממה שחקרתי.
אז מחלוקת בכלל מה זה התחלת, מאיפה?
כן, לא, אבל הטענה היא שזה לא פוסל. כלומר, אם זה לא תחלת, מה אכפת לך? חוטים בצבע אדום, שחור, זה לא פוסל. זה כתחילה, זה רגעית לבנים, אבל אם עשית חוטים שחורים, לא קרה כלום. בעצם הטענה היא, מה אכפת לך? שים תחלת. התחלת פוסלת, זה הבעיה. התחלת, אם שמת חוטי תחלת יותר מהכמות, זה כן פוסל. אבל בסדר, לוקח חוט אחד, צובע אותו בצבע, לא חשוב איזה. אז אם הנפשך? אם זו התחלת הנכונה, אשריך. אם לא, אז יש לך חוט אחד לא לבן. אז זה לא לפי הארי, זה לא טוב, זה לא משובח. אבל סך הכל אתה רוצה לקיים מצוות עשה מהתורה כתקנה. זו בעצם הטענה, מה שאומרים שתשים את זה, מה אכפת לך? אני אומר שלא עושים מצוות בגלל מה אכפת לך, זה לא הולך ככה, לא עושים מצוות בגלל מה אכפת לך. וזהו, יש עוד טענה שבעצם הרב רפפורט, עיקר טענתו היא שהוא מוכיח מהרמב״ם שזה לא חשוב סוג של החילזון. כל התכלת טובים. העיקר שיהיה מבעל חי ימי ולא יבשתי. זו הטענה שלו. ולפי זה גם התכלת של רדזין טובה, גם התכלת של הרב הרצוג טובה, וגם התכלת של המודרניים טובה. הרי יש שלושה בעלי חיים. האדמור מרדזין יש לו התכלת שהפיקו אותה מדיונון. זה בכלל לא, זה לא חילזון, אין לו קונחייה. זה פשוט בעל חיים ימי.
רך.
זאת הייתה הבעיה איתו, כי זה לא חילזון. אחר כך הרב הרצוג הרב הרצוג עשה דוקטורט על הנושא הזה. הרב הרצוג שהיה רב ראשי לישראל, הוא היה דוקטור. הדוקטורט שהוא היה על התחלת. והוא דוחה את השיטה של הדיונון, מביא את הארגמן כאי קוצים, מה שהיום אומרים שזה התחלת, ודוחה את זה בגלל שהוא לא הצליח לעשות את הצבע התחלת. הוא הארגמן כאי קוצים, הוא היה נראה לו שזה החילזון, אבל כשהוא הפיק ממנו את התחלת, הוא יצא סגול. אז לכן הוא דוחה, והחליט שזה ינטינה. ינטינה זה סוג של חילזון גם כן, אחר לגמרי, שהצליחו להפיק ממנו תחלת. אבל היה איזה מקרה שקרה לפני 30-40 שנה, שאת ה... בתהליך הייצור של הארגמן כקוצים, חשפו את, ה... את הנוזק, הרי מבשלים את הדם, אז חשפו את זה לשמש, ואז הסגול הפך לכחול. משהו מדהים. זה היה מקרה, קרה בטעות. הסגול הפך לכחול, ואז חזרו לארגמן כקוצים. היום, בעצם התחלת של הרב הרצוג אף אחד לא הולך איתה, הולכים, חסידי רדזין הולכים עם הדיונון של האדמור מרדזין, כי הרי בעמה, והעולם הולך עם הארגמן כקוצים של, של זה נאמר אהבה אמינה של הרב הרצוג. אבל יש איזה אחד דוקטור לביולוגיה, חזר בתשובה עכשיו, עזב את כל עיסוקיו, מתעסק רק בתחלת, והוא טוען שהרב הרצוג צדק, וזה הינטינה, זו התחלת. והדבר הכי מעניין שם, וכולם מקשים ככה, מקשים, כתוב, זה גמרא מפורשת, וספונה תמוני חול, הגמרא במנחות אומרת, וספונה תמוני חול, אז זה, שמהם היה עולה התחלת, נו מי זה, זבולון אמר, סמך זבולון מצדק, אני מה יקרא, שם יסבחו זבחי צדק, וספונה תמוני חול, שהיה החילזון אצלם תמון באדמה, ושבט זבולון היו חופרים את החילזון, פעם ל-70 שנה הוא היה עולה, והם היו חופרים אותו ומוכרים אותו. כל החלזונות שמדובר עליהם, זה לא פעם שניים, נמצאים בשפע. החלזון, ארגמן כקוצים היום, עיקר הראיה, מה הטענה, שהיו בתי חרושת, שמפיקים מהם את הצבע התחלת מארגמן כקוצים, יש עוד צרידים באזור צור וצידון. אבל הינטינה הוא טוען שהוא עולה פעם ב-70 שנה. ככה הביולוג הזה, על הזה של הרב הרצוג. זה סיפור מאוד, מאוד מעניין.
עולה פעם ב-70 שנה?
לא, כי הוא נסחף, הוא נמצא בעמקי הים, ורק לעתים רחוקות מאוד יש איזה גאות שפולטת אותו אל החוף. אשרם ישראל, יש יהודים שאת כל החיים שלהם הקדישו לנושא הזה של המצווה, כמאמרה הזאת התחילת. הלוואי אלינו, הלוואי אלינו שאנחנו נעשה דבר אחד. הרי כולנו עושים או כלום או אלף דברים. הלוואי שנעשה דבר אחד בחיים, נמסור את נשמה מצווה אחת, בסוף לא נהיה צודקים אולי. נגיד הרב הרצוג, שנים אמרו שהוא לא צדק, שנים אמרו שכתב מחקר עצום, בטוח הוא לא צודק, אבל הוא חשף את הדרך, כי הוא אמר אולי זה ארגמן כקוצים ודחה. עכשיו אתה צריך את הקושות של הרב הרצוג, וזה כן יהיה ארגמן כקוצים. זה פשוט היומן. איזה יהודים יש לקדוש ברוך הוא בעולמו, אנשים שבוזו כסף, בוזו זהב, עזבו את כל העולם הזה שלהם, יכול לכתוב מחקר שלם שינטינה זה התחלת, או הדיונון של אדמו"ר מרדזין, בכלל אף אחד לא הבין אותו. מה זה חילזון? איך הגעת לדיונון הזה? אבל מין אהבה עצומה כזאת למצד התחלת.
אבל זה לא שרצוי להוריד את זה של ההתלהבות, אבל כל חוקר זה משהו עושה כל החיים שלו. חוקר זה משהו ואיפה לרוב הוא לא מצליח. לא זה משהו אלוקי. משהו אלוקי שרוד זה, כי זה משהו שהמורה ברא. אבל כל דבר חוקר עובדים שנים על...
אבל חוקר יש לו מלגות, ונושא למסע הרצאות באמריקה, נותן בסטנפורד, בפרינסטון הרצאות, והוא קבל, לאט לאט הוא מתקדם, ומקבל פוסט דוקטורט, והוא נעשה איש חשוב, לא? זה המחקר.
גם הרבה יותר קיבל דוקטור.
מה? כן, מצווה שימסור נפשו אליה. הלוואי אלינו. יש לך משהו בשבילי? איזה מצווה, רב ידידי, משהו
שלי. לא, אני חושב שזה הרבה באמת, זה הכוונה שלו, שכל אחד צריך לבחור לעצמו מצווה.
הוא עושה את כולם, אבל מצווה אחת מסירות נפש. זה גם כתוב בחרדים הדבר הזה. החרדים אומר את זה, הדרכה במוסרית, שאדם יש לו מצווה אחת, זה המסירות נפש לו עליה.
זה עוד בירור עם דוגמה, מצווה כמו רבנו תם, זה משהו שהיה...
תפילין
זה
רבנו תם?
זה דבר רק באזור מסוים, באזור המערב או הספרדים, היו מגיעים לרבנו תם?
תראה, אני אספר לך סיפור. זה ברור שרבנו תם יש לזה שורשים, כי הרי לא יכול להיות שיבוא יום אחד רבנו תם קיבל תפילין מאבא שלו בר מצווה של רשי. רשי היה סבא שלו, נכון? בטח הסבא שלו קנה לו את התפילין.
אני מניח.
מי? זה סיפור כזה?
לא, אני סתם.
אז הוא קיבל בביצה של רבנו תם ישב רשי והביא לו תפילין. רבנו תם יום אחד בגיל התנסה תמיד חם גדול בגיל 30, 40, 50, ציווה לסופר שיכתוב לו תפילין חדשות. זה לא הגיוני. אלא מה? ברור שהייתה מסורת לפני רבנו תם. זה לא התחיל מרש"י רבנו תם. אז מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שבדורו של רש"י היה שוט פלאי, שוט מן השמיים. שמעתם על השוט הזה? זה משהו לא נורמלי. לא, רבי יעקב מרויש. היה בדורו של רש"י. היהודי היה הולך לישון עם שאלה, שם פתק, לא אבל, שם פתק ליד הקרית, הבוקר היה זה. והוא שאל את השאלה, האם רש"י הוא רבנו תם? עוד לפני רבנו תם. הוא שאל רש"י הוא רבנו תם, וענו לו מן השמיים ככה, שיש מחלוקת בשמיים, בין הקדוש ברוך הוא לפעמים פמליה של מעלה. הקדוש ברוך הוא אומר, הוויות באמצע. הרי זה רבנו תם, שמה והיה והיה שמה. שמה והיה והיה קדש. הקדוש ברוך הוא אומר, הוויות באמצע. ופמליה של מטה, של מעלה, אומרת, שמה והיה קדש והיה כמו רש"י. עכשיו, אם רוצים לפסוק, יש עוד מחלוקת. בגמרא, בבא מציע, אתה זוכר את זה? בדף פ"ה.
אתה פשוט משום, אני מכיר.
אבל יש מחלוקת בגמרא בבא מציע, דף פ"ה, כתוב שרבא, הגויים חיפשו אותו, אלו סיפור שלהם. איך רבא נפטר, המורה רבא נפטר, בסוף הוא בורח לאיזה אגם, מתחבא באיזה ביצה, מלאך המוות מחפש אותו, ותוך כדי זה הוא לומד את ההלכה האחרונה בחיים. וזה משהו בהלכות נגעים, ושם יש מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא לבין פמליה של מעלה, והוא פוסק כמו פמליה של מעלה נגד הקדוש ברוך הוא, וכך נפסק להלכה ברמב"ם כמו הפמליה של מעלה. עכשיו זה כי לא בשמיים היא, גם כשהקדוש ברוך הוא אומר משהו זה בשמיים, הלכה כמו פמליה של מעלה נגד הקדוש ברוך הוא. שם רואים שתפילין של רבנו תם מעלתן גבוהה משל רש"י, ובכל זאת הלכה בעולם הזה היא כמו רש"י. עכשיו רבנו, טוב, הסוף היה שרק בדורנו נמצא שחיילי בר כוכבא היו להם תפילין של רבנו תם. זה הרי לא יאומן. עכשיו זה לא אומר שום דבר, זה לא אומר שלא היה רש"י. ברור שהיו שתי נוסחאות.
זאת אומרת, נמצא אותם בכתבים?
לא, מצאו תפילין במערות בר כוכבא לפי נוסח רבנו תם. עכשיו התפילין של...
אני חושב שישארו סגורות?
כן.
הכל מה? כל המגילות?
לא הניחו רש"י?
רק רבנו תם.
רק רבנו תם?
כן, גם רבנו תם הניח רק רבנו תם. זה ברור שזה דברים קדומים, זה פשוט. עכשיו למעשה גברה ידו של רש"י, אפילו הרמב"ן, הראיתי את זה פעם לרב משה שהוא התמוגג, הרמב"ן בחידושיו למסכת מנחות כותב, והרמב"ן היה מקובל, הוא כותב שהוא מעולם לא הניח רבנו אותם. גברה ידו של רש"י, אם אנחנו מחלקים ככה, הליטאים לא מניחים רבנו אותם, הגרא התנגד לזה, הגאון מבינה התנגד לרבנו אותם. כי הוא אמר שאם אתה מניח רבנו תם, תניח 64 זוגות של תפילין. הוא עושה רשימה של כל המחלוקות שיש. אם אתה רוצה לצאת לחובת כולם, צריך להניח 64 תפילין.
מי מניח ציציות כל הסוגים?
הרב שיינברג. אז זה בליטאים. עכשיו, לעומת זאת, הארי הקדוש, אז הוא אמר שצריך להניח את שניהם. ויש בעיה עם הארי הקדוש, כי הארי הקדוש כתב שצריך לכוון ששניהם אמת. זה נגד השכן ערוך, כי השכן ערוך כתב שרק אחד מהם אמת, ומי שמחמש שני אמת עובר עליו של בל תוסיף, כי אסור להניח שני תפילין. למעשה מי שמניח רבנו תם, מה הוא מכוון? יש שתי אפשרות מה הוא מכוון. אם הוא מכוון ששני אמת, הוא עובר על איסור לאו לפי מרן. הרב עובדיה אומר שאסור לכוון את זה, צריך לכוון שאחד מהם זה סתם רצועות.
הוא אומר בין רבנו תם והאמת שביניהם
זה הרי. ולפי לפי לפי לפי
אתה מכוון לאמת שבין, אתה לא יודע מה אמת,
אז רק אחד מהם אמת, אז לפי הארי זה לא טוב. לפי הארי זה לא טוב, הוא צריך לכוון ששני אמת. אז יש שתי אפשרות, או לכוון שאם הארי צודק שני אמת, ואם הרן צודק אז רק אחד אמת, או לא לכוון כלום. הכי טוב לא לכוון כלום. למה? כי מה אתה צריך? כל הבעיה היא רק למי שמניח את שניהם בו זמנית. מי שמניח את שניהם בו זמנית יש לו צרה. אבל היום כמעט אף אחד לא מניח בו זמנית, כי יש לנו בעיה עם הגודל של התפילין, למרות שאני חושב שזה מה שצריך לעשות, לא משנה. אבל מי שלא מניח שם
בו זמנית,
יש כאלה, אבל זה, כן, אבל הרוב עדי אומר שהן גדולות מדי, הקטנות האלה, ויש בעיה באמת, יש בזה צדק, צריך להקטין אותם יותר.
אין בעיה לקראת אחורה.
לא, מקום יש בראש לשני תפילין, מקום יש בראש לשני תפילין, יש מקום בראש לשני תפילין, אבל השאלה מה המידה של התפילין? וצריך לקחת בעצם את התפילים הקטנות ביותר, שזה אצבעים על אצבעים, וכמה זה אצבעים. יש פה תסבוך.
אני לא חושב לעשות משל דוגמה, תפילים, שתי קוביות עם רק רצועה אחת. אותו דבר גם היה. זה יכול להיות טוב? זה בטח היה חוסך משהו במקום,
אבל לא יודע. זה שאלה מעניינת. אבל למעשה במגורשי ספרד לא הניחו רבנו תם. אבל תראה, לדוגמה, סבא שלי היה רב של עיירה במרוקו, והוא היה היחידי בכל העיר שהניח רבנו תם. היו 5,000 יהודים שם, אף אחד לא הניח רבנו תם, והוא הניח וחשבו שהוא משוגע, לא ידעו מה זה, מאיפה הגיעו השני תפילין האלה, כי יהודים
במרוקו. הרב שש קיבל מחלה בגלל שהוא
הרב, כן. לא, הרב משש היה בעיר של חכמים ושל סופרים, של גדולים, שכולם היו מגורשי ספרד, דהיינו תלמידי הרמב"ן, ולא הניחו רבנו תם. פעם אחת נפסלו לו התפילין, והוא שלח לארץ ישראל שישלחו לו תפילין. אז יהודים מארץ ישראל שולח תפילין שניים, שלחו לו גם רשי גם רבנו תם. והוא לא ידע מה לעשות, כי הוא היה בן 23-24, והיה יושב בבית הכנסת מול הרב של העיר, והרב של העיר היה מניח זוג תפילין. אבל היו לו רבנו תם, והוא היה צדיק, אז הוא החליט להניח. וזה היו קטנות שהיו מניחים ביחד, והרב הסתכל עליו והקפיד עליו, אחרי חודשיים נעשה חולה בטיפוס. ומי שחולה בטיפוס לא מניח תפילין בכלל, לא של רשי ולא של רבי יותם. במשך 3 חודשים הוא לא מניח תפילין בכלל. כשהוא עברי, הוא תלה את המחלה שלו בזה שהוא היה חצוף וגאוותן, והניח רבי יותם מקום שלא נהגו להניח רבי יותם. ומאז הוא ביקש סליחה מרבי יותם, שמר את התפילין של רבי יותם, אבל הניח אותם בארון, כמו שאומרים. אז ביקש מחילה מרבנו תם. היה לו את זה כל החיים, אבל מחילה רבנו תם. טוב, זה צריך לרב משש. לבקש מחילה מרבנו תם, שם אותם בארון, וזה לא... זה יש לה רב משש. והוא לא אהב את זה שאנשים פשוטים נכנים רבנו תם. הוא לא אהב את זה. לא... תרגיז אותו.
אבל בבגדד הוא כבר עוד לוקל ידיחו.
מרן כותב שלא יניחם, אלא מישהו יראה שם מוזר בחסידות, אבל החידה כותב שהיום כבר גם אנשים פשוטים מניחים. אז זה מי שמניח, גם אנשים פשוטים סומכים על החידה. זה הרוב
הדין. אחד בן ישחה, אחד בבגדד, כל כן.
בבגדד לא הניחו רבנו תם. בבגדד הייתה להם בעיה גדולה, מאוד לא היו תפילין בכלל. היה סיפור מדהים. בבגדד, אתה לא יכול להאמין מה שהיה בבגדד. בבגדד, זה...
בתפילין
נפסלות. כן, אבל יש להם בעיה. בבגדד, הרב יצחק ניסים, הפטרון של הרחומה, זוכר שבאחת הלדות, כשהייתי בשערי צדק, אז יש בה הרב יצחק ניסים, הראשון לציון, הרב יצחק ניסים, באחת הלדות. אז ישבתי בשערי צדק, הספרים נמצאים בעזרת נשים בבית חולים שערי צדק, ישבתי בעזרת נשים ככה ללמוד בלילה, פתאום ראיתי איזה ספרון קטן ישן, ואני רואה דברים כאלה, הוצאתי אותו, ראיתי איזה ספר שנתפס לפני המון שנים, נקרא זיכרונות אליהו. מכירים את הספר הזה? כל מי שקורא ספרים של הרב עובדיה מכיר אותו. הספר הזה זה של רבי אליהו מני. שמעתם לרבי אליהו מני? היה רב של חברון, בעצם היה רב של הבן ישחי. רבי אליהו מני בא מבגדד לחברון. עכשיו, מי שהתפיס את הספר הזה לפני איזה 80-90 שנה, זה הרב יצחק ניסים, עוד לפני שהיה ראשון לציון. הוא כותב בהתחלה, זה ספר מאוד יפה, זיכרונות אליהו. אפשר להגיד שזה מנהגי המקובלים ומנהגי בגדד. זה משהו מאוד יפה. אז הרב יצחק ניסים, בהקדמה, הוא כותב על רבי אליהו מני.
שהוא גם היה עיראקי.
כן. והוא מנסה להביא רשימה של חכמי עיראק במאה השנים האחרונות, ויש לו איזה 10 אנשים, משהו כזה. אין חכמים. הוא עושה מחקר גדול, הגיע לזה שלפני 250 שנה בבגדד הביאו אב בדין מחלב. אז הוא דן בזה, איך זה שבגדד לא היו להם רבנים? והאמת היא שיש איזה משהו מוזר, שמתקופת הרמב״ם, הרמב״ם לא היה בבגדד, אבל בתקופת הרמב״ם היו עוד חכמים בבגדד. מאז אנחנו לא מוצאים. אין לנו ראשון עיראקי. מי המחבר ספרים הראשון?
בן ישחי.
לא, רבו של הבן ישחי, רבי עבדאללה סומך, ספר זבחי צדק. זה בעצם המחבר הראשון, רבו של רבי עבדאללה סומך, רבי צד כחוצין, שהוא הרב של בגדד, שמגיע מחלב. איך זה קרה? אז הוא אומר, שהיו שם מגפות, שהקהילה של בגדד התדלדלה כל הזמן, והיו שם מגפות, מתו שם היהודים כמו זבובים. זה העיקרון. הוא מביא שכמה וכמה פעמים, כל רבני העיר מתים במחלות, אחרי צריכים להביא רבנים ממקום אחר. עכשיו, מה שקרה אצלם, לא היו להם, הגיע המצב הזה לכך שלא היו להם אומנים שמייצרים תפילים. וכל מיני חובבים היו מייצרים שם את התפילין, והיו להם תפילין עגולות. והניחו בלי ברכה. עוד האבא של הבן איש חי הורה לכל תושבי העיר להניח תפילין בלי ברכה, כי להם תפילין עגולות. אחר כך הם גילו שמישהו שם שיודע לייצר מרובעות, אבל הוא לא ידע לאבד את האורות. והם היו קוראים אורות שגויים איבדו אותם, ומייצרים תפילין. אז הבן איש חי עלה על הדבר הזה, והוא כותב להפסיק לברך על, 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 על התפילין. זאת אומרת, בגדד דורות לא ברכו על התפילין, כי לא הייתה להם אפשרות לייצר. מדהים הדבר הזה. תראה איזה אומץ צריך בשביל להגיד, אתה יודע, אתה אומץ צריך לעשות בשביל להודיע לכל בני העיר, אם מחר לא לברך יותר על התפילין. לא, קשה לה.
זה מצווה בכלל, כאילו זה בעיה במצווה.
כן, זה בכלל שתת יחיד, עיבוד על ידי גוי, זה שתת יחיד בכלל, זה בכלל תפילים פסולות. בקיצור, בגדד לא הניחו תפילים. אז לא נדבר על רשי הרבנותה, איפה רבנותה? כל יהיה להם רשי בבגדד. סיפר לי איזה אחד זקן, סיפר לי שלפני 70 שנה הוא היה צריך רבנו תם, הוא היה צריך להפוך את העולם בשביל להשיג תפילין של רבנו תם. הוא אומר, זה היה איסורים שאתה לא יכול לתאר. את הפרשיות היית צריך לתדרך את הסופר, כי אף אחד לא יודע איך כותבים, אתה תחשב את הסופר על הראש, תסביר לו בדיוק מה עושים. עכשיו, אחרי שהשגת את הפרשיות של רבנו תם, אתה צריך לשים את השערות במקום אחר, נכון? בתפילין של רבנו תם. לך תמצא, איך תשים, הוא אומר שזה היה איסורים שאתה לא יכול לתאר, זה היה פרויקט של שנים למצוא תפילין של רבנו תם. תראה, היום היה, יש פה איזה אחד יהודי בשכונה, זקן, איזה זקן אחד בשכונה, שבאו אליי אנשים שמקורבים אליו, אמרו לי שיודעים שהוא רוצה רבנו תם, אבל הוא לא כל כך בעל יכולת, אז רוצים לקנות למתנה ליום הולדת רבנו תם, רצו שאני אפנה אותם, איפה קודם רבנו תם, אפנה אותם איזה מקום. אמרתי להם, תגידו לי אחר כך את המחירים. 2,200 שקל תפילין של רבנו תם, 2,200 שקל, זה כל, זה כל הסיפור.
זה כמו רשי, מה שעולה?
כן, 2,200 שקל.
אפשר
גם יותר זולים, לא, הם השיגו, לא, הלכנו למישהו שהוא מכיר אותנו, ידיד שלנו, ועשה מחיר, 2,200 שקל תפילין ככה מהודרות. אתה פעם רבנו תם, אבל זה פרויקט של שנים עד שאתה מצליח להשיג תפילין של רבנו תם. אנחנו נמצאים היום, היום קל לקיים מצוות.
ומישהו מדליק פעם, מישהו מדליק פעם אחת חייב לדליק כל יום? זאת אומרת, זה הכלל? אי אפשר להפסיק באמצע, זה אפשר...
לא, אפשר להפסיק באמצע, זה כמו...
רבנו תם, אתה חייב...
זה לא מדרגה של יראת שמיים. יהודי שמניח רבנו תם לא צריך להפסיק. כל דבר טוב שאתה עושה הוא לא צריך להפסיק. אין דבר כזה להניח פעם אחת.
אבל אם
מזדמן,
נגיד, אני מציע לו, בוא תניח
בנותם. כן, אין בעיה שיניח בנותם. אבל יש כאלה, נגיד, שהתחילו להניח בנותם אחרי שהפסיקו לעשות מילואים. לא יתאים לו לסחוב למילואים את רבנותם. אני יודע שעושה הרבה מילואים, כל פעם שתורים שני תפילין בשטח, קושי הולך עם תפילין אחד. אז יש כאלה. אני יודע מה שחתם סופר אומר. חתם סופר אומר שיהודי שמקפיד לעשות את המצוות בדיוק לפי הדין, נשמתו לא שלמה. אדם צריך להתלהב מהתורה. אז את הרוב הוא עושה לפי הדין, אבל צריך שמדי פעם יהיו לו כמה דברים של מידות חסידות. אי אפשר שאדם, יש אדם בודק את עצמו שהוא לא, הוא לא יותר מדי. האם אני לא מגזים? זה הוא בודק את זה, אני לא מגזים. זה בודק. לא, יש דתי לייט, אבל... לא, יש, דתי לייט זה גזרה, זה אסון. אני מדבר לא על דתי לייט, אני מדבר על דתי בנוני כזה, סביר. לא יותר מדי, לא להחמיר. למה לא? צריך להחמיר. יהודי צריך להחמיר, זה טוב להחמיר. לא על חשבון אשתך, לא על חשבון הילדים, לא על חשבון המשפחה, אבל אדם, אתה יודע שצריך, אדם צריך להחמיר. לא צריך להיות משוגע, אבל צריך ליהנות מהתורה. זה שני אבות. סיפרו לי סיפור על הרב גץ, הרב של הכותל, שהיה מקובל.
תוניסאי.
כן, אני פעם הייתי אצלו. אני פעם, מה? פעם הייתי אצלו, עזוב את הדברים האלה, פעם הייתי אצלו ופעלתי את התפילה של סוכות. הוא הזמין אותי, ואני התפלתי את התפילה של סוכות. אני יכול לומר לכם שהשברתי באמצע, כי התפילה הייתה טובה, אין מה לומר, אבל כשהגענו להלל, הגענו להלל שעה ורבע הלל. לא, כוונות, אין מנגינות שם, כוונות. שעה ורבע הלל, יש לו כוונות הרשש, שהוא מוליך את היד, רק להחזיק צריך שרירים. שעה ורבע, אני חייב לומר ש זה מניין, זה באמצע הלילה, זה בנץ, והזמינו אותי, והייתה קבוצה של אורחים שלא עמדו בעומס, חתכו ככה באמצע, ואנוכי ביניהם, כשהוא חתכתי באמצע, איזה שעה ורבע, אתה צריך לעשות משהו, מה אתה עושה? אתה עומד שם עם הלולב. אחר כך שאלתי את התלמיד הכי מקורב, ולאמרתי לו, תגידי, ואיך הבן עושה קידוש? הרי יש כמובן את הרשע של הקידוש. איך הוא עושה קידוש? כל ערב שבת. אז הוא אמר לי, עושה קידוש כמוך. על חשבון אשתו והילדים, בשום אופן לא. אומר שאשתו והילדים, אולי לא יודעים שום קובל. קידוש עושה כמו שעושים כולם. קידוש.
אבל חשבון
הקהל? לא,
זה מניין שלו.
זה מניין של המקובלים. כן, מניין של...
אתה מסכים עם הדבר.
אם אני נתתי לכותל דקה אחרי הנץ, וכולם כבר התחילו כבר קדושה, היחיד שהיה לי מערכתי שם רדים בפינה, וקובלים פעלתי איתה, ודעתי, וואי, וואי, שעה, משהו תפילה. והם היחידים שהיו בעיניים שם, באיזו 18, שהיה אפשר להצטרף אליהם.
אז זה מדרגת האדם שהוא איש קבלה, שזה דבר אישי. אבל כל אחד צריך שיהיה לו כמה חומרות, צריך להתלהב עם משהו. זה לא טוב. לא טוב לא להתלהב. כמו שאדם בעל טוב זה אחד שמתלהב מאשתו, לוקחת לפה, לוקחת לשם. אז אם אשתו ככה, זה המשל, מה אם אני משל? אז אדם צריך שיהיה לו כמה... יש כאלה שאומרים, תשמע, אל תהיה קיצוני, אל תגזים. זה בטח שצריך להגזים, לא על חשבון אחי, אבל יהודי צריך, חייב להגזים. אבל לא בכל דבר, וגם לא בלי חשבון, גם לא בבקרה. אם אתם רוצים להגזים דבר טוב, אז נגיד לכם זה הולך ככה. לומדים משהו, לומדים אותו עד הסוף. מבינים אותו טוב, פלפלים בו, מעיינים בו. אחר כך יש גם חשק. כתוב ככה, בורות הקודש כתוב ככה. יש שתי אפשרויות לבנות את העולם. יש לכתחילה ויש בדיעבד. בדיעבד זה ככה. אדם עושה מצווה. הוא אומר, אני לא מבין את המצווה. עושה את המצווה. בסוף המצווה מחזקת אותו. הוא מתחיל להתפלל להשם, לדבר. ובסוף הוא גם בונה לעצמו עולם של מחשבה. זה בדיעבד. וכתחילה צריך להיות ככה. לא, זה לא מפריע, זה לא מפריע. שמואל, זה בסדר.
כן.
לא, תמשיך, נו. אני בדיוק מדבר על זה. עליך. למה? כי הכל מתחיל מהמחשבה. גם אדם ישן, יש לו מחשבות. אז הכל מתחיל מהעולם של המחשבה. יש לך המון מחשבות. המוח שלה מפוצץ עם מחשבות. המחשבות עוברות את המוח, אתה מתחיל לדבר. אתה מדבר, דבר, דבר, ואז אתה רוצה גם לעשות. ואז מגיעה המצווה, ואז זה מופיע ב, 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 בשפע גדול. כלומר, הסדר האידיאלי זה מחשבה, דיבור, מעשה. לא מעשה, דיבור, מחשבה. לפני שאתה תחק, אדם מעשה, דיבור, מחשבה. אתה לומד טוב מצווה עד הסוף. בסוף אתה מתלהב, יש לך חשק לעשות אותה. צריך ליהנות מזה מצווה. אנחנו, אם היינו חלק כזה פרויקט לעשות משהו, זה היה טוב. זה מצווה ככה.
רמון סיפר שמשפחה שלו תוך רגע שלוש שעות ונמצא לחלב.
מי זה עושה את זה?
רבלון. הוא רוצה להחמיר שש שעות. הוא הולך אליו שלום מדמנו הרבך. הוא אמר לו בשום פנים באופן. תתחתן, תחמיר. עכשיו את המשפחה שלך. לא על חשבון המשפחה. אתה לא יכול לעשות לך להחמיר. זה על חשבון ה... חכו לך עד שש שעות.
הבעיה, אינון, הבעיה שיש יותר מדי סיפורים לא להחמיר על חשבון המשפחה, ופחות מדי סיפורים שכן להחמיר לא על חשבון אף אחד. אנחנו רוצים גם את הסיפורים האלה, לא לאחר חשבון המשפחה, זה דבר נכון ואמיתי. ומה עם הסיפורים של שזה לא על חשבון אף אחד, כי זה בצינה. אז אבל צריכים לדעת שהרב אלון קם ותיקין כל יום, זה גם צריכים לדעת, נכון? זה נכון? לא יודע. קם ותיקין כל יום, יום חמישי בלילה הוא לא ישן, הוא עומד כל הלילה, גם את זה צריכים לדעת. יש לו הנהגות, יש לו מקווה בטח מתח אחורי הבית, הוא טובל בכינר, הוא הולך ברגל, קופץ.
מעיין על הבית?
אין,
אתה יכול לסדר לי?
למה לא?
מעיין על הבית, עינון, אתה יכול להביא איזה מעיין על הבית?
יש בור, האמת היא, שאני לא יודעים את זה, אבל יש בור בבית של הבתת המזרחי של השכונה, זאת אומרת, איפה שיש שם ערביות, יש שם בתים של ערבים, כאילו, בטים, יש שם בור, בור תפילה, בור שאולי אפשר לטבול שם, בור מים.
מה אתה אומר?
כן, לפני שנה, נגיד, התחילים לגלות אותו, אבל...
טוב, רבותיי, בוא נלמד קצת. יש לנו קצת זמן. שבוע שעבר למדנו שתי הלכות חשובות. לפי הנגלה ולפי הנקוף פי ג' אתם זוכרים את שתי ההלכות שלמדנו לפי הנגלה ולפי הנסתר? בוא נקרא את זה ממש בזריזות להיזכר. קוף פי ג' א', אבל הוא קם כל לילה בארבע בלילה ולומד שעתיים לפני התפילה. כן, אני גם יודע את כל הסודות שלו. אם הראש שלי היה פולט את הסודות שהוא יודע, שם ישמו.
הסודות של העבודה
לתגן. הסודות של העבודה? הסודות של העבודה היא שהוא ממעיט את הרע בעולם. אם לא היה שמואל בוחניק, אנשים היו פורצים לכל הערוצים וצופים לכל הדברים. מאז שיש שמואל בוחניק, אי אפשר לפרוץ. זה יורד. בסוף הוא יחסום את כל הערוצים כולם. כוס של ברכה. טעון הדחה מבפנים ושטיפה מבחוץ, ואם הוא נקי ואין בו שיעורי כוסות, אינו צריך. מה זה שיעורי כוסות, אתם זוכרים? שיעורי כוסות, כי היו עושים את ה... על אותה כוס של האוכל, היו עושים את ברכת המזון, כוס של ברכת המזון, והיה צריך לנקות.
אבא של אשתי אמר לי ששאל אותו על קרמל, אם יש שם מים, אמר לי משהו מאוד מוזר. אין בכלל, זה כמעט החברה היחידה שאין בעיה, אין מים, כל החברות הירושלמיות. זה, הוא יש שם גם לבית יוצב, כי עד יש שם 40% מים בכל החברות של אפרת, הקורמים וכולי, יש שם כמויות של מים מטורפות. בכרמל, הכל שם הוא טבעי, יש קצת קצת מים, טיפ-טיפה מים, אמר כמו יש מגלה הסיבור של ההדחה. יש איזה קשר.
של המזיגה. של המזיגה. לא יודע, זה מוזר. אז... לפי, אתם אומרים, לפי מרן לא צריך שטיפה והדחה. שבוע שעבר הבאנו מהארי שצריך שטיפה והדחה, כל אחד יעשה כמו המנהג שלו, אבל לפי הפשט אין שטיפה והדחה. סעיף ב' מזיגה. אותו דבר, בכל הכוסות. סעיף ב' ייתן יין תוכו חי. אז לפי השולחן ערוך לתת יין חי, הכוונה יין שהוא 100% יין עד שמגיע לברכת הארץ ואז מוזגו כדי להודיע שבח הארץ, ואז יוצא, אם הנקודה זה חי, אז יוצא כמו הרמה, כי הרמה אומר, יש אומרים, דים היה אינו חזק, אין צריך למוזגו, וכן נוהגים באלו הארצות. זה לפי הפשט ולפי הגמרה. לפי הארי הקדוש, המזיגה, זה לא עניין של הכשרה לשתייה, אלא עניין של המיתוק, ולכן צריך שלוש טיפות. אז שלוש טיפות, זה בעצם לא משפיע בכלל. בכלל הטעם, אתה יכול לשים את זה, אפילו במיץ ענבים, כלומר, בוא נגיד ככה, אם תרצה לעשות מזיגה, מזיגה של הגמרה לפי הפשט, זה להוסיף שלושת רבעי מים. שלושת רבעי מים, כי זה רק רבע יין ושלושת רבעי מים. זה מזיגה של הגמרה לפי הפשט, וזה כמובן אי אפשר לעשות בעיינות שלנו. ברגע שאתה מוסיף עוד קצת מים, אתה הורס את ה... לא, לא, כי הנקודה זה, לפי, אם אתה הולך לפי הארי, הנקודה זה האדום והלבן, זאת אומרת, זה מיתוק הדינים על ידי החסדים. אז, זו שאלה, האם אפשר לשים מצנבים לבן? זו שאלה, כי קוראים לו יין, אני לא בטוח שזה... טוב, אז לכן, רבותיי, שוב אני חוזר, לפי הפשט אין יותר מזיגה בדורותינו, דת השכן ערוך, הרמה, אין מזיגה. לפי הקבלה, אז הארי למד את הסוגיה באופן שונה מהפשטנים, שהמזיגה זה להוסיף שלוש, לטפטף שלוש טיפות של מים לתוך היין, וגם הוא למד במקום אחר, שזה בעל הארץ הטובה, אשר נתן לך, שם מוזגים, כל אחד יעשה כמובן.
אני חושב שזה הסיבה למה ממש שצריכים טיפה מים ביין, בעיקר מים, טיפה מים ממש, זה מוזר.
יכול להיות... אבל פספסים משהו, כי הארי אומר שצריך את המיתוק צריך לעשות בעצמך, כלומר בברכת הארץ, על הארץ טובה שנתן לך. יכול להיות, נראה לי שזה לא מתקן לפי הארי.
זה גם לפני הקידוש, איפה יש לך לארץ טובה בקידוש?
לא, בברכת המזון, אנחנו בקשות המזון.
אבל אין מיתוק לפי הארי לפני כן, מאיפה לא, בקידוש אין מיתוק?
גם בקידוש מזגים.
אבל אתה אומר, רק עושים בארץ.
לפני הקידוש מטפטפים שלוש טיפות של
מים. זה לא קשור לארץ, תורה שנתן לך.
לא.
לכן אני אומר, זה כן יכול שם עושים.
הוא אומר שיכול להיות שברגע שטפטפו כאילו בשבילך, זה גם נקרא מזיגה. זה לא נראה לי ככה, נראה לי שהמזיגה...
שאל אותה, למה דווקא שם מים? למה כן מקבילו להשאיר טיפת מים?
אפשר, אבל זה לא קשור למזיגה.
לא קשור למזיגה?
לא, כי המושג מזיגה לפי הארי. לפי הארי, המושג מזיגה זה מיתוק. לכן צריך דווקא מים שהם לבנים. כן, יוציאנו מן החבית לשם ברכה. אז זאת אומרת, בזמן הערימה היו חביות שהיית מוציא ושם בקוס. נראה לי דן שאין לנו הרבה יין, רק שומעים הקנקן שאומרים בו יין לשם ברכה. וחבית לאו דווקא וכן נוגעים דינות אלו, אבל יש מזה הלכה, לא לשמור את הכוס, זה לא טוב לשמור, נגיד, כוס של קידוש, לשמור את הכוס של הקידוש, ואז בברכת המזון להביא כוס שלמה, להוסיף קצת מים ולעשות ברכת המזון, זה לא הולך ככה. צריך למזוג את כל הכוס מההתחלה לשם הקידוש או לשם ברכת המזון, כי זה החיבה של המצווה. רבותיי, יש פה עוד הלכה, תגידו מה אתם זוכרים מהבית. הרימה, הלכה האחרונה, עד פה הגענו. כוס של ברכה ימלאנו, שיהיה מלא על כל גדותיו. מה אתם אומרים על הדבר הזה?
לא בשנת שמיטה.
זה ברור.
אז אנחנו מכירים את זה בטוח.
או, יש כאלה שאומרים רק בהבדלה.
אבל לא ברור פה אם צריך לנזול.
או, תראו במשנה בו הספק נתת, שיהיה רק מלא, אף שרגיל לשפך קצת על ידי זה לארץ. זאת אומרת, מה ההבדל בין הבדלה לבין שאר הכוסות? שבהבדלה אתה מכוון שישפך, ובכוס של ברכה אתה ממלא. מבחינתך שלא ישפך, אבל אם נשפך, נשפך.
פה אומר שישפך על הארץ, בהבדלה שומרים את זה בתוך כוסית או משהו כזה.
זה עניין אחר. הדבר, זה עניין אחר. כי הרמ"א כתב שישפך על כל גדותיו, ואחר כך לכבות בזה את הנר. אתה נוהג ככה, יוסי?
לא, אני לא מצליח, יש לי נר.
לא, בדרך כלל הספרדים, בדרך כלל הספרדים לא נוהגים לכבות את הנר. אשכנזים נוהגים, אבל דנו בזה מצד בעל תשחית.
מה,
את היין
הזה לא הייתי אותו בכל מקרה?
זו השאלה.
השאלה מלכתחילה, אתה דואג לשפוך כמות כזאת, שתוכל לכבות אותו עם
ה... זאת השאלה. אז זאת...
חמי לא נוהג, לא לשפוך יין?
ביד.
ביד לכבות את הנר, וגם הוא לא שופך יין בהבדלה.
זה לא גולש? ואיך הוא מכבה את הנר? לכבות את הנר ביד, זה כתוב בספר ראשית חוכמה.
לא, לא ביד.
בראשית חוכמה כתוב, וזה מנהג של אבא, שחיפשתי איזה מקור שנים, ולבושתי רק בזמן נכון מצאתי. מה שאני ראיתי במשפחה, תזכרו, אף פעם לא עושים פו לנר. חבים תנר, לך תדרך חבים תנר. כל פעם משהו, אשכנזים חבים תנר ביין, בדרך כלל. בדרך כלל. אנחנו לוקחים תנר, טוב, שמים אותו ביין. אבל אנחנו בית אבא, חבים תנר, ככה, איך, חבים אותו ככה, בצורה, כתוב בראשית חוכמה. מה אתה זורם, חבים, איך מחבים תנר? ככה.
כן, ביד, כן.
אני לא יכול, אם אני מחבא תנר עם עלי הדס.
מה הטעם? מה הטעם לא צפו?
נר אלוקים נשמת אדם. וזה פעולה של מיטה, של סילוק הנשמה כשאתה נופח בנר, ולכן כתוב בראשית חוכמה לא לעשות פו על הנר. אתה זוכר משהו?
יין, זוכר.
יין זה מנהג אשכנזים, לא של ספרדים. אתה זוכר ככה עושים?
כן, או עם הקן.
היינו בעזרה.
עם הילסים.
זה עושים הבדלה בעזרה.
אז תראו רבותיי, אבל אני זוכר שאבא שלי עושה בדיוק ככה. כלומר, כשהוא עושה את בכוס של ההבדלה, אז הוא דואג שישפך, ובכוס של קידוש הוא קצת עושה עם טיפה, ולפעמים נשפח, לפעמים לא נשפח. וראיתי שרב שלמה זלמן ערבך, כשהייתי ילד, אני אומר לכם, בגיל 14-15, הרב ערבך אומר לו לעשות את זה, יש לו ראיה יפה. הרב ערבך אומר שהגמרא בברכות בפרק שמיני אומרת שניצוצות לא שכיחה. מה זה ניצוצות? מה שניתז מהכוס זה לא שכיח. אז למה זה לא שכיח? אם צריך למלות את הכוס על גדותיה, אז בטח שאתה מרים את הכוס, נשפח. אז למה אמרת ניצוצות לא שכיחים? אין לי תשובה לשאלה הזאת. שאין תשובה לשאלה, אבל גם אין תשובה לזה שהרמ"א פה אומר שכוס של ברכה ימלאנו שימלא על כל גדותיו. ועכשיו, באשכנזים לא עושים כך. תראו, המשנה ברורה בעצם הביא את זה. תראו פה בסעיף קטן ט', שימלא אף שרגיל שפך קצת על ידי זה לארץ, ויש שאין ממלאים אותו כל כך מטעם זה כדי שלא יישפך
בתשחית,
אפילו אח, כן, אפילו אח ישם מלא עליו. אז זאת אומרת, יש מחלוקת פה שתי דעות, ובדרך כלל אשכנזים נקטו כמו השיטה השנייה, שעושים, ממלאים את הכוס שקטו, עושים קצת בטן ככה, קצת בטן. אבל הספרדים לא סוברים כך, והכוס תמיד מלא אצל הספרדים. ואז אומרים לך, תגיד, מה, אתה לא מבדיל בין קידוש להבדלה? אני כן מבדיל. בהבדלה אני דואג שישפך, ובקידוש אני מקווה שלא ישפך. לפעמים אני מצליח, לפעמים אני לא מצליח.
שומדים לי גם מושג
כך, מה?
זה מישהו שותה קולה, לוקח הרבה שתייה, אבל מה זה הבדלה?
הבדלה, כן. כך, מה אתה זוכר מבית אבא?
אין
הבדל מקידוש
להבדלה, שניהן...
אז זה לא ש... יש לזה, פה כמו מכוונים לשפוך, ופה אתה ממלא ועד נשפך. מה?
בהבדלה כן דואגים שישפך, וקידוש ממלאים
משתדל עד הסוף.
עד למעלה,
כן.
אבל נשפך לך לפעמים או לא נשפך? אם לא נשפך, זו השתה השנייה במשנה ברורה, שאומר שתשים קצת בטן כדי שלא יהיה בל תשחית, ובכל זה נקרא מלא. לא, אפשר, אפשר. כן, כן, יש זה, אפשר.
מישהו עושה שלושת רבעי, יש לו בעיה?
זה לא מהודר, זה כבר כתוב פה. הנה, תראה, המשנה, לא אסור, תראה המשנה פה אומר את זה. רבותיי, נא לחזור לבית אבא. לחזור לבית אבא. כל אחד יזכר, אבא שלו עשה קידוש, יעשה כמוהו. והבעיה שאנחנו, זה לא בגלל שמישהו יקשה קושיה. נכון שרב אורי בך אומר לא לעשות ככה. בסדר, אתם רואים פה שזה מחלוקת. יהודי צריך לא לדעת את החידושים שלו רק מספרי האחרונים. צריך ללמוד אותה במקום. תזכרו את זה, קוף פי ג' סעיף א'. רגע, ודע, הנה השאלה שלך, ודע, דמלא הוא רק למצווה לכתחילה ואינו מעכב. בסדר? לכן אדם, השאלה היא כזאת, אדם שיש לו כוס, יש לו רביעית, הוא לא יכול למלא את הכוס, אז יעשה קידוש עם כוס חצי. אם אך יש בה יין שיהיו רביעית, וכמו שכתבתי בסימן ראשון, אין אלף שנברו הסיפת המבית, עיין שם. רבותיי, בוא נקרא עוד סעיף, צריך סעיף ג', צריך לחזור אחר כוס שלם. חשוב מאוד שהכוס תהיה שלמה. אומר המשנה ברורה, סעיף קטן י' לחזור, מלשון זה משמע דורק לכתחילה ואין עיכוב בדבר. שלם, סעיף קטן י' א', שלא יהיה גוף הכוס שבור ולא פגום בשפתו, אפילו חיסרון מועט. בסדר?
שינה דווקא בכסף.
רגע, רק שנייה, לא כתוב פה, רק שנייה. בנסדק, יש להקפיד לכתחילה אפילו בלא חיסרון כלל, וכן עם גוף הכוס שלו בסיסו נשבר, זה הרגל, כן, גם כן יש להקפיד, ואפילו יכול לעמוד על בסיסו, אבל אם זה שבור, אם לא שאין לו אחר, יש להקל בכל זה. ובחיסוי כלים אף לא נעשו לקבלה, גם כן להקפיד אם אין לו אחר. לא כתוב פה שום דבר על הנושא של של הכוס כסף, אבל יש בזה מקורות בספרי חסידות שאומרים שעל פי הקבלה צריכה להיות הכוס מכסף, וזה קשור לעניין של המזיגה. כלומר, כמו שהיין זה חסד והמים זה חסד והיין זה דין, גם הכוס של הכסף זה רחמים שמתק את הדינים של היין, ולכן יש מקורות להעדיף את החנוכיה מכס. למה אני אומר חנוכיה? כי גם בחנוכיות עכשיו ייצרו חנוכיות יפהפיות מזכוכית. ראיתם את זה? לא ראיתם? כן, פייפיות, ממש פייפיות מזכוכית. אבל בספר חסד לאברהם, אתם מכירים את הספר הזה? כן, הספר, כן, אשתו עם יצאצב של החסד לאברהם. ספר חסד לאברהם כותב שיש 15 מדרגות בחנוכיות, ובראשם הכסף, חנוכיה מהכסף, הזכוכית זה מדרגה שמינית או משהו כזה. זה כמובן על פי הקבלה. גם פה יש כמה ספרי חסידות שהזכירו שעדיף כוס של כסף מכוס של זכוכית. החרסינה ב-15 שקלים בכלל לא נזכר באף ספר.
יין
נשמע
בחרסינה יותר מכסף, לא?
כוס מתכת טעם לוואי, כוס כסף לא. כוס מתכת ברזל זה מועיל לך לכמה זמן, אבל כוס של כסף.
אבל אם אין לך, אם דוגמה ברזל אתה עוד יש הרבה יין, אז אם אתה לוקח כוס זכוכית קטנה שיש בה רביעית, מאשר כי כל הגבים הם גבים גדולים מדי ואתה שותה לבד, שהם לא יודעים והם גבים זכוכית.
בסדר, קשה, כל מה שאנחנו אומרים, אתה רואה שהמשנה ברורה לא מזכיר את זה, זה רק הידור על פי הקבלה.
ומה עושים היין שנשאר מותר לזרוק?
איפה בהבדלה?
בכל קידוש נשאר יין.
תראה, צריך להחזיר אותו לבקבוק, אבל ביין של ההבדלה הם משתדלים להחזיר אותו לבקבוק בשביל אנשים.
לא להחזיר.
כן, כוס של קידוש תחזיר לבקבוק. אבל היין של ההבדלה, גם כאן כתוב על פי הקבלה,
ש...
מה?
הוא משפוך קודם מהכוס, מהבקבוק לכוס,
ומהכוס להחזיר. אז אם ביין, בכוס של... בבקבוק יין יש לך רוב, אז זה בטל. אבל אם יש לך מיעוט, אז צריך יותר טוב לתקן אותו. וצריך להתרגל באמת, להשתדל לתקן את הכוס ואז להחזיר אותה.
אבל הבדלה לא.
אבל הבדלה, אנשים נזהרים בזה, כי ההבדלה, בארי כתוב, אנשים לא ישתו מכוס של ההבדלה, ואז תערבב את זה, ישתו בזה בקידוש שבוע הבא, אז אתה משאיר את זה עד שנפגם, ואז אתה יכול לזרוק את זה. אתה לא פח אשפה, זאת אומרת, אתה לא יכול לשתות כל דבר. אתה משאיר את היין שעבר עליו לילה גלוי, אפשר לזרוק אותו, זה נעשה בגרמה, אתה לא ביזית אותו בידיים, אלא רק השארת אותו כמו שהוא, ואין בזה בעיה.
אם לא נשאר מספיק יין, למה שהרב אמר שיש רביעית, אבל זה רק מצד זה שאחרים לא ישתו, אז הוא יכול למזוג ושאחרים לא ישתו, ושיהיה רוב רביעי, כאילו שיעידו. אם יש כמות יין, זאת אומרת שהוא יהיה בעידור, אבל אני צייד לחובה שלך שאחרים לא ישתו. אז עדיף שהוא יהיה בעידור ואחרים לא ישתו באמת.
כן, כל השתייה, מה שאנחנו שותים הכוס של הקידוש, זה רק חיבוב מצווה. אין בזה בעצם חובה.
זה הידור,
לא, חיבוב מצווה.
השתייה של הסובבים זה חיבוב מצווה.
חיבוב מצווה, כן.
נעשה שהיה,
אשתו עם משפחה ספרדיה, כן.
וראש חודש אב יצא במוצאי שבת.
שתית להם את... הם שותים.
אז ספרדים לא שותים, ספרדים שותים, אשכנזים לא.
כן.
אז התלבטתי, והיינו בדיוק בבית של ההורים שלי, התלבטתי, האם מי צריך לשתות את ההבדלה? האם קטן אשתה או שאשתי?
האם עדיף קטן אשכנזי או ספרדיה גדולה?
אבל זה הבדלה.
ההבדלה, הבדלה.
לא, הבדלה.
נשים לא שותות מההבדלה.
נשים לא שותות מההבדלה, ואז הם לא לשתות זה, או שעדיף?
נשים לא שותות. רבותיי, טוב, שבוע הבא נראה, פה יש הלכה שצריך, כשהיינו ההלכה שאנחנו עומדים ללמוד, אני חייב להקדים לכם מקדמה, כשהיינו בישיבה התיכונית, היו באים מכל מיני ישיבות לחזק אותנו. אני למדתי במדרשיה, אז היו באים מחברון, מהתרת כהנים, מהזאתה, כל הישיבות, לחזק אותנו, שנחזור בתשובה ונבוא לישיבות הקדושות. כמעט הצליחו איתי.
תרת כהנים.
עטרת ישראל, סליחה. עטרת ישראל.
הם מחזקים עצמם.
עטרת ישראל. אני הייתי שבוע ישיבה בעטרת ישראל, שבוע ישיבה בעזתה, כמעט הצליחו לעשות מני בן אדם. ברגע האחרון, קרם, השתבשו הזה. ותמיד היו באים במשנה ברורה הזה, שכתוב מפורש במשנה ברורה שצריך לשים חליפה וכובע בברכת המזון. מכאן שולחים כובע. השבוע הבא עם את הכובע כתוב פורש לשים, אתם רואים? כתב הבך, ירא שמיים לא יברך במצנפת, רק ישים הכובע הראש. מה זה מצנפת? זה הכיפה הסרוגה. זה מצנפת. לא לשים לשים את הכובע על ראשו. אני באמת ככה נוהג. אני מברך תמיד עם הכובע על ראשי, אבל השאלה, האם באמת זה נכון שמכאן יש חייה שצריך עם כובע? זה שבוע הבא נראה את ה... לא, כתוב ככה. צריך לפלפל בזה, לשים הכובע על ראשו, ויש נוהגים גם כדי לטף בגד העליון. מה דעתכם עליך שנמצא על שפת הים וברך עם הבגד ים ברכת המזון? זה בכלל מן דחר שמי אחד כזה, ואם הוא מתעטף במגבת?
לא, יש לו כובע ים.
זה אין אבא אמינה לדבר כזה. שבוע הבא נלמד, זה כתוב בשס הדבר הזה, שולחן אורך משום מה ישמיד את זה, כתוב בשס, שבברכת המזון צריך להתנהג כמו בתפילה. כלומר, אי אפשר לברך ברכת המזון עם פיג'מה. בלתי אפשרי.
תתחילו בכלל.
מה עם מצנפת באמת?
מצנפת זה כיפה. מצנפת זה כיפה. לא לברך עם הכיפה.
מצנפת סוגה?
בסדר, זה השאלה. טוב, אז שבוע הבא, לא, האמת שיש פה דברים מאוד יפים בבית יוסף, אולי שבוע הבא יוצא מאוד את הבית יוסף איתכם, מאוד, דברים מאוד יפים, אבל זה לגבי, יש פה שיטה אחרת, האם כיפה בכלל זה חובה או לא חובה, ואיזה ברכות, האם זה חובה או לא חובה, ויש פה דרכי משה, אז השבוע הבא נראה את זה, כי אני רוצה יותר לרוץ לשיעור הבא. טוב, ברוכים תהיו. משהו מהקדיש?